אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
הסיפור של סופי ברזון מקאי יכול להישמע כאחד מסיפורי המעשיות האפלות של האחים גרים, או שארל פרו, ואולי במידה מסוימת כאחד מסיפוריו המאוירים של האומן והסופר אדוארד ליר. סופי נולדה בקיבוץ בערי שבנגל לפני 40 שנה, לאם בריטית שהתאהבה בישראלי בן הקיבוץ, אבל בשנות חייה הראשונות שעתה המשפחה בבית משפחת האם, בית גרגוריאני גדול באיזלינגטון שבלונדון, מאז כל מהותה, זהותה וחייה נעים בין הבית המיתולוגי ההוא באנגליה לביתה בקיבוץ בערי, לשם הגיעה שוב כשהייתה בת שבע, ומשם ניצלה בשבעה באוקטובר עם בן זוגה ושלושת ילדיה, אחרי שהיו נצורים תחת מתקפת המחבלים הרצחנית במשך כ-20 שעות בממד בביתם. סופי ברזון מקאי היא אומנית חזותית, צלמת ועוצרת ומנהלת את גלריית בערי, שהושמדה גם היא במהלך הטבח, ומצאה משכן הרעי בבית רומנו בתל אביב. הדימויים, החפצים, הנושאים שבהם עסקה סופי עד ממש ימים ספורים לפני אותו יום נורא באוקטובר, סובבים כולם סביב מושג הבית, פנימי הבית, נפש הבית, והם ספוגים עדינות ורוך. ספק ריאליסטים, ספק לקוחים מעולם אגדי קסום ומדומיין. הפלישה האלימה לקיבוץ בבוקר שמחת תורה שהותירה דם, חורבן ואבדון בלתי נתפס, קראה באכזריות את סופי ומשפחתה, גם אביה ואחותה חיים בבארי, ואיתם כל חברי הקיבוץ וחברי היישובים הסמוכים שניצלו, יושבי חבל ארץ שלם שנתלשו מביתם, והם נעים ונדים בבית לא בית, אינם מוצאים מנוח לנפשם מכאב ויגון, ובמקום הזה, הטראומטי, נאחזת סופי באומנות שלה, ובימים אלה מוצגות ברחבי הארץ תערוכה שלה ותערוכות שעצרה לגלריה. הכל לכאורה נמשך, אבל הכל נעצר, והכל אחר. במאחורי הקלעים היום ננסה להיכנס עם סופי אל כוחה המרפא והמחיה של העשייה היצירתית, ואל מה שעדיין שוטט גם מאחורי היופי הגדול של האומנות. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום סופי.
שלום רותי.
את מגיעה לכאן כעת ממשכנכם בחמשת החודשים האחרונים, סמוך לים המלח, הנוף אחר כמו ארץ אחרת, וגם שם בגלות שלכם מביתכם מבארי, את לא מפסיקה לאחוז ביופי. המים שאת מצלמת, אפילו ים המוות מקבל אצלך חיים, אורקים ארגמניים בצילום הלב רדרד שמצאת, או פרחי אפונה ריחנית עדינים. אי אפשר להימנע מזה.
כן, גלות זה מושג מעניין, ואני חושבת שגם מרכזי בעשייה שלי, אז ככה מעניין שהשתמשת בו כבר תכף, בהתחלה. אני מרגישה שכשהכל הרוס מסביבך, אז מה שנשאר שלם ושייך לעולם הוא כל כך זוהר. את יודעת, כמו שאת מסתכלת בשמיים, והשמיים כל כך שחורים ועמוקים, אבל כל כוכב הוא דבר. אז ככה אני רואה את העולם עכשיו.
כל עלה.
כל עלה הוא כוכב.
המבט בצילומי הבית שלך בבארי, שחלקם מופיעים בתערוכה מי כסף ואדמת כוכבים, שמוצגת בימים אלה בסטודיו משלך בירושלים, פוגש את הספה החומה שבסלון, כפי שהיה עד אותה שבת, את הווילון שינה מאחור בעדינות, את האור העדין הקלוש שנופל על הספה, ולכאורה אותו הסטינג, אותה תפאורה, אלא שבכל פעם מופע שונה של רוח ויופי, אם זה אופר איילים צעיר, תנשמת, ברבור לבן, דוב קוטב או טווס, כולם על הספה. או ביתך התינוקת הישנה, או ביתך הבכורה, ועל אצבעה יש פרפר. וגם את שרועה שם ברגע של נמנום, ודניקה התינוקת שלך נמה על ירחך, והכל חרף הסוריאליסטי שבו נראה לגמרי אפשרי וטבעי. זה המבט שאינו יודע. עדיין, או המבט שלפני. בתערוכה הזאת אמורה הייתה להיות מוצגת באוקטובר 2024, כן. אבל קרה אוקטובר 2023.
נכון.
ובחרתם להציג אותה עכשיו, אז תוך כדי ההכנה, ההצבה, הבחירה, מה את חשה מול הצילומים והרגעים האלה וכל ההוויה של חדת כאן?
וואו, איזו שאלה גדולה. כשניגשנו, אני חושבת למלך את תעודת התכנון של התערוכה, התכנים כולם היו שם, כי אפילו הגוף שלי ששרוע שם הוא התכנים האלה של, אני אקרא לזה אפילו מצב של שינה או מוות, זה תכנים שתמיד יש בעבודות שלי, ואני לא חושבת שמישהי מאיתנו יכלה לדמיין שהמציאות תתגלה בתוך הדימויים, כמו שהיא התגלתה, אבל הרעיון הזה שבית, את יודעת, אפילו במיתוס הוא לא תמיד הבית החם, ותמיד יש בו זרמים תת-קרקעיים, ותמיד הוא מכיל בתוכו גם את האלימות וגם את השבר, וגם את האסון המתממש או הממשמש ובא. והבית שלי גם תמיד היה כזה. הוא הכיל בתוכו מילדות הרבה מאוד דברים. אז זה התגשם כמו שזה התגשם, אבל מבחינת המחשבות על התערוכה ועל החומרים שלי, לא עשינו איזה שינוי מרחיקי לכת. מה שבעיקר השתנה היה בהבנה של הפעולה האומנותית שעומדת מאחורי התערוכה, ובמובן הזה אני מתכוונת שאני הייתי צריכה לעשות איזשהו מהלך רגשי, של איזו אדריכלות פנימית של בית שעכשיו הפך, זה לא הבית שלי שעכשיו אני קמה אליו כל בוקר, אלא זה בית שנפרדתי ממנו בכוח, ועכשיו הוא צריך לעבור איזשהו תהליך רגשי של להפוך לבית רפאים ולזיכרון, ובמובן הזה הבית הלונדוני שלי והבית שלי בבארי הם התאחדו. סוף סוף, כן. אולי יש לציין. התאחדו בתוכי לתוך סיפור אחד, ופחות נמצאים עכשיו בשני יקומים נפרדים, שזה משהו שהרגשתי מאז שאני זוכרת את עצמי.
אבל תוך כדי באמת העבודה הזאת, ממש הבחירה של הפריטים והצילומים, מה לתלות, איכן לתלות, הייתה הסתכלות מחדש?
מכיוון שהיה עוד שנה ופלוס לקראת התערוכה, אז לא היינו באמת בשלב של עכשיו לרדת לרזולוציות של החומרים. הגרעין, הנושא, הקונספט כבר הובן. אני חושבת שהייתה נעצרת תערוכה מאוד מאוד דומה. אני חושבת שכן, למרות שמיטל האוצרת שלי אומרת שהתערוכה נעצרה פעמיים, פעם אחת עד אוקטובר ופעם אחת אחרי אוקטובר, אבל אני לא בטוחה שזה נכון.
אבל מבחינת, כשאת מסתכלת על הצילומים האלה, על הברבור, על הספה, על התנשמת, על הספה, על הווילון, על הבת שלך, עלייך, את רואה את זה אחרת?
לא, אני לא רואה את זה אחרת. אני רואה שמשהו שתמיד עסקתי בו קיבל נוכחות במציאות הקונקרטית. אבל התוכן, ופתחת את הדברים שלך בדיבור על האחים גרים, אז גם יש שתי עבודות מתוך אחת האגדות עם שלהם בתערוכה, אז התוכן הזה תמיד נמצא שם, וזה תוכן שהוא מיתולוגי.
זה לא התקלקל. זה לא נפגם.
לא, לא. במובן הזה האומנות היא באמת נשארת שלמה.
כן.
נשארת שלמה גם בתוכי, ביכולת שלי להשתמש בה, כי הדבר הזה לא חלחל, לפחות לא למה שיצרתי עד אז.
כן.
להגיד לך שעכשיו לא התקלקל ולא נפגע, זאת לא האמת.
אנחנו כמובן עוד נדבר על זה, אבל הסדרה הזאת של בעלי החיים ושל בני המשפחה על הספה החומה, תחת השם הקן, שהוא בית במובן הכי טבעי, הכי קמאי, הכי ראשוני, כן, כן הציפור, והיא סבה סביב האימהות, האם כבית, ואת האם. זו הייתה תקופה מורכבת עבורך אז, עם לידת ביתך השלישית, והתהיות והקושי סביב הוויית האימהות הציפו מן הסתם את האובדן שלך בילדות המוקדמת, את אימך, ובכל זאת, אלו החומרים שמהם נפשך ביקשה ליצור אומנות.
כן, זה מעניין, כי בעצם אני אימא כבר, הייתי אימא עד שהיא נולדה כבר 9 שנים, זאת אומרת, זה לא היה אימהות
ראשונה.
ראשונה. כן. אבל בזמן הזה התגרשתי. והבאתי ילדה לתוך פרק ב', והיה משהו בזהות שלי שנפרדתי ממנו, להיות אימא לילדה קטנה, על כל המשתמע מכך, והיה באמת משהו מאוד מאוד מציף, בלידה שלה היא גם נולדה לתוך הקורונה, שזה היה חוויה מאוד מאוד מורכבת, של להביא חיים לתוך עולם שהולך ונסגר, וללדת, את יודעת, עם מסכה חד פעמית על הפנים, לידה טבעית, זה היה מאוד מטלטל, וגם הבאתי אותה הביתה, והיינו מהר מאוד בסגר של 6 שבועות. סיטואציה שהיא מראש מאוד מאוד מבודדת אותך מהסביבה, שזה מה שקורה כשאת יולדת תינוקת, נכון? את הולכת למשכב לידה שלך ולגן נקרא לזה זמן הורות, בהיעדר מילה שאני יותר נוח לי איתה. וגם ככה נכנסת לאיזה מין יחסים דואליים קטנים מאוד, כמו איזה כוכב וכוכב לכת. והעולם הלך והצטמצם והתפוגג, ואיבד כל משמעות, ומה שנותר לי זה השלושת הכוכבי לכת הקטנים האלה שחגים סביבי. אז זה קצת הציף יותר אולי ממה שהייתי מצפה, את הזהות האימהית שלי ואת כל מה שאמרת. מה זה להיות אימא בלי אימא?
מה זה להיות אימא בלי אימא?
זה געגוע. זה געגוע. געגוע גדול.
מעבר לגעגוע הרגיל. זאת אומרת, היה משהו באימהות שלך שמאוד...
שמאוד מתגעגע.
מאוד מתגעגע לאימא.
כן.
שאיבדת ממש בגיל מאוד מאוד צעיר.
נכון, הייתי בת 7. זה היה ממש חודשיים אחרי שהגענו לארץ. את יודעת, לחיות עם החסר בדמות אימאית, זה בסוף מסע של חיים שלמים. את צומחת כילדה, כנערה, כאישה, ולבסוף גם כאם. זה מצב כל כך פגיע וראשוני וחדש, ואת גם רוצה מקום להניח בו את הראש. וכשהוא איננו, זה מתעורר געגוע מאוד כן. מאוד גדול לעולם הזה השלם.
לכן ההוא.
כן.
מי הגיע ראשון אל הספה?
אני יודעת מי הראשון שהבנתי שהוא עבודה. כן, שאני לא בטוחה שהיו, זה התהליך בסוף מאוד ממושך, של סקיצות ושל מחשבות ושל התלבטויות ושל כישלונות. ולבסוף הגיע באמת הברבור עם המקור השחור, ואז הבנתי שהוא לא רק אורח, כאילו שהוא כאן כדי להישאר.
איך צץ בכלל הרעיון הזה של להניח את בעלי החיים האלה, שנראים אמיתיים לחלוטין, ולא רק שהם נראים אמיתיים, זה נראה שהם מאוד מרגישים בבית. מאוד נוח להם שם על השפה.
הם חלק מהבית.
כן.
הם לא ממש אורחים מבחוץ.
כן, זה ממש כך נראה.
זה קצת מיזוג של כל מיני עולמות תוכן ושפה אמנותית שכאילו אני מתעסקת איתה ב, אני חושבת, 10 שנים האחרונות. אז הרעיונות נולדים בכל מיני נקודות לאורך הדרך, ובסוף הם מתלכדים, או לא, בנקודה על ציר הזמן. והרגשתי שמשהו בשפה האמנותית שלי, שבא לידי ביטוי בגופי עבודות אחרים, ביקש להתלכד כאן.
שהוא מה?
שזה קודם כל עיסוק במושג הזה של נגיד זרות. זרות היברידיות, זהות מורכבת, של להפגיש עולמות שהם באופן טבעי לא נפגשים, לא גיאוגרפית ולא רעיונית ולא בכלל, שזה משהו שמאוד העסיק אותי. מתוך המקום הזה בזהות שלי, היא זהות גלותית. כן. והיא זהות גלותית כמובן לא רק במובן הזה שהגעתי מאנגליה לארץ, אבל אני גם גולה כשאני מגיעה לשם. מאגרים מסתובבים עם זהויות מאוד מורכבות, ואני חושבת שכל החיים מנסים לעשות את איזו תנועה כזאת של פסיפס, שהוא נזיל ודינמי, ואת כל הזמן, אני כל הזמן, אבל אני חושבת שזה די גורף, עוסקת בבחינה מתמדת של עולם התוכן שלך, של הזיכרונות, של המטען התרבותי, הסמלי, המיתולוגי, המיתוסים, וכל הדבר הזה, את הולכת איתו כמו איזה, את יודעת, כמו כוכב שביט שיש כן. לו זנב מאוד מאוד ארוך, אחורה, אל הזמן, ואל תוך התרבות. משם זה נולד. פשוט רעיון שצץ, ואמרתי, בואי נבדוק אותו, ולפעמים רעיונות שצצים ובודקים גם נראים טוב.
ואיך בחרת דווקא ברבור, דווקא תנשמת, דווקא עופר?
תראי, זה דמויות שהן... הן ארכיטיפיות במובן של המשמעות שלהם בתרבות האנושית, ובכלל גם בתרבות שהגעתי ממנה, בתרבות הוויקטוריאנית האנגלית, שזה מטען תרבותי מאוד מאוד משמעותי עבורי, שאני מסתובבת איתו, לא רק בזהות שלי, אלא גם בתוך העולם האומנותי שלי, בעולם הדימויים שאני מייצרת, הן מסתובבות שם, וזה קצת כמו, את מכירה נגיד עולמות פנטזיה, שהן העולם של מארוול, כן? אז כל מיני דמויות מתחילות לעבור מסיפור לסיפור, אז זה קצת מהלך כן. כזה. היה סיפור בגוף עבודות אחד, אבל הדמויות האלה יוצאות מתוך העולם הזה, ועכשיו מגיעות לתוך עולם אחר, וזה גם כן מהלך שעניין אותי לאפשר אותו.
ואת אומרת שזה היה תהליך שהיו בו גם הצלחות וגם כישלונות, אז למה את קוראת כישלונות, למשל?
נגיד דברים שהרגשתי שיש להם פוטנציאל להיות מאוד מאוד משמעותיים ברמה הראשית, אבל ברמה הוויזואלית הם נראים רדודים וקלישאתיים. נגיד הג'ירפה, ג'ירפה שצילמתי בגן חיות בלונדון, ב-2020 אני חושבת זה היה, והיא לא נכנסה לגוף עבודות אחד, אבל העבודה הזאת היא, עם הג'ירפה מרכינה ראש, נשארה ליד שולחן העבודה שלי כל השנים האלה, מתוך הבנה שיום אחד משהו יצטרך לקרות איתה. הייתה הקולאז' הראשון שיצרתי בסדרה שמורת טבע, וכשיצרתי את הדימוי ההוא של הג'ירפה, הבנתי שמשהו משמעותי קרה. ואז ניסיתי להעתיק אותה לתוך העולם, בתוך הבית שלי, וזה היה נראה כמו החבר ממדגסקר.
היא לא הרגישה נוח על הספה.
לא, היא הרגישה קריקטורה.
כן.
היא הרגישה שזה היה נראה מצחיק. לשעה זו,
כן.
זה פחות הצליח.
את הספה הזאת הבאת לירושלים לתערוכה, בעצם הקמתם שם סלון. מתי בעצם שבת לראשונה לקיבוץ אחרי האסון, ומה את אוספת משם אלייך?
נכון, הספה בתערוכה היא הספה מהסלון שלי, ואפשר להרחיב על למה בכלל היה צריך שם ספה, אבל למה בסוף נבחרה הספה שלי על פני אלטרנטיבות, ואולי
למה?
אני רציתי שיהיה באמת מקום להזמין, כמו שהזמנתי את החיות לבוא ולשבת, אז גם רציתי להזמין את המבקרות והמבקרים בתערוכה.
שישבו.
להתארח בתוך העולם שלי, שיהיה איזשהו מפגש מסוג אחר, ואולי איזושהי פעולה גופנית אחרת בתוך התערוכה. וכשהתחלנו לחשוב איזה ספה להביא, אז אפשר לקנות ספה. אמרנו, אולי נקנה מאיקאה, וכל פעולה כזאת הרגישה אילוסטרטיבית מדי, וגם מה הקשר ברמת הקונספט והתוכן. מאיפה אני אביא עכשיו ספה רבת משמעות? ובסוף אמרתי, טוב, אין ברירה, נביא את הספה מהבית, ובידיעה גמורה שהדבר יכול גם לעורר כל מיני רגשות מולה. כי אנשים מגיעים עם הידע
שמאיפה
אני באה, ומה הספה הזאת ראתה, והרגשנו שזה בסדר.
מתי נכנסת הביתה בפעם הראשונה?
אני חושבת שאולי בחלוף 3 שבועות, או כמעט חודש, היו לי, כל החודש הזה, היו לי סיוטים מזעזעים. סיוטים באמת קשים מאוד, והבנתי שחלק מזה זה שנזרקתי בכזאת אלימות מהבית, ושהחילוץ ומה שחווינו שם בדרך, בהליכה, זה באמת כמו איזה קריאת ים סוף ויציאת מצרים והכל ביחד, מה זה היה ללכת ברגל בתוך עולם עולה באש? ותחת אש עם הילדים שלי, זה השאיר אצלי משהו במוח שלי כל כך לא סגור, שהרגשתי, זה הלך והבשיל, אבל בוקר אחד קמתי ואמרתי, אני חייבת ללכת הביתה, אחרת אני בחיים לא אשתחרר מהסיוטים האלה. ותוך כמה ימים באמת נסעתי הביתה, ובאמת, כמו קסם, מאותו לילה, הסיוטים ההם לפחות נגמרו, הוחלפו באחרים, אבל כן. הסיוט הזה שהעולם בוער, שאני לא מוצאת את הילדים, שפתאום אני הולכת עם הילדים מאחוריי, ואחד הילדים פתאום נאבד לי, שאני לא מצליחה להרים את הילדה שלי, את דניקה על הידיים, כל מיני סיוטים שהיו ספציפיים לחוויה הזאת.
ואז את נכנסת הביתה, והבית נשאר שלם?
לא, הבית לא נשאר שלם, הוא לא נשרף, אבל הוא מאוד מאוד ניזוק, ושברו שם הרבה דברים, ו...
הם נכנסו לכם הביתה.
הם החיילים, כאילו זה הבית שעבר מלחמה, חלונות שבורים, אז הבית גם עמד פרוץ אל מלחמה, ולבתים שבערו כל כך הרבה זמן, והכל הריח כל כך מסריח, והיה מכוסה בשכבה של, כאילו הרגש התפוצץ בבית.
של אפר.
אפר, ומסיבים, והלבן, וחום, ועם ריח של, באמת ריח מזעזע, ו...
צילמת את זה?
צילמתי את הספה.
צילמת את הספה?
צילמתי את הספה. ואז הרגשתי תחושת בהילות מאוד מאוד גדולה. זה לא היה מה שציפיתי לראות, למרות שכבר הבנתי מה קרה, וזה גם לא הרגיש כמו שציפיתי שזה ירגיש, ואגב גלות, זהו. הבנתי שהבית נגמר, ושעכשיו זה יהיה מקום שאני אתגעגע אליו, והוצאתי זיכרונות.
מה הוצאת?
תמונות, תאלבום בולים של אבא שלי, יש לי כל מיני קופסאות עם, לא יודעת, הנעלי בלט של אמא שלי, כל מיני אובייקטים כאלה שאספתי לאורך השנים, והם אוחזים בתוכם את העבר שלי ואת הסיפור, אז את זה לקחתי ושמתי את הכל בתוך כאילו מזוודה, ועכשיו במלון יש לי מזוודה תיבה.
תיבת הזיכרונות.
תיבת האוצרות שלי.
האוצרות. את עוצרת.
אגב, אוצרות.
אוצרות, כן. המשמעות של המילה עוצר זה אחראי על האוצרות.
נכון.
אז כן, אוצרות בעלי משקל, במקרה שלך זה מעבר למי ששב אל ביתו שחרב כדי להציל את מה שנותר מן החורבן, כי את בעלת נטיות אספנות, נכון? וקשר עמוק לחפצים בעיקר עם זיכרון ילדות, ואם אנחנו מדברים על בית, אותו הבית הגרגוריאני הפלאי באיזלינגטון, בואי תספרי לי עליו קצת, שם בעצם החל הכל.
כן, זה היה ממש סוד הגן הנעלם המקום הזה. זה מקום שבמובנים רבים קפה בזמן, זה בית בין 4 קומות בלב איזלינגטון, ממש כמה דקות מקינגס קרוס, בית שנבנה ב-1824, הוא ממש השנה חוגג 200, וכל השנים הרבות האלה הוא לא עבר איזה מתיחת פנים אל תוך המודרניזם, נשאר השטיח מקיר לקיר, וגם המשפחה שלי היה במשהו אריסטוקרטי כזה, אז הכל היה שנדלירים בסלון, וטפטים מאוד יוקרתיים, והכל הרגיש באמת מאוד של פעם.
והמקום פסנתרים?
הזה, פסנתרי כנף, כן, המשפחה שלי יש לה סיפור אהבה עם פסנתרים, וככה המקום הזה עמד כל השנים האלה, ולא משנה מתי חזרתי אליי. מאז שעזבתי, היה שם עולם שעמד כפו בזמן, מחכה לי. זה היה דבר מנחם מאוד.
בבית הזה את בעצם גרת עם אמך, שהיא בריטית, עם שורשים סקוטים, נכון? זה השם מקאי. ואיך היא פגשה את אבא מבארי? לא בלונדון.
לא. לא, לא בלונדון, אבל גם, זאת אומרת, את יודעת, אנגליה, ישראל הייתה קולוניה בריטית המון שנים, אז נוצרו קשרים בין המדינות, והיו גלים מאוד משמעותיים של מתנדבים שהגיעו מאנגליה לישראל, ואני חושבת שאמא שלי, גם מעיון במכתבים הרבים שהיא שירה אחריה, חיפשה מפלט מהסד הזה שהוא התרבות וההיסטוריה המשפחתית שלה והמורשת שהיא צריכה למלא אחריה, ואני חושבת שהיא מצאת המפלט הזה בנגב הפרום ובקיבוץ ובהתחלה שהכל היה, ובאבא שלי שהיה חייל, שזה מאוד סיפור אהבה כזה שנרקם הרבה בין מתנדבות לקיבוצניקים.
אבא מקיבוץ בארי. כן. שעבד בדפוס, נכון. הדפוס הידוע של בארי, עובד שם עד היום?
כן, הוא יצא לפנסיה בעיקרון, אבל עכשיו הוא נקרא גם כן לדגל לעזור. לעזור להעמיד הכל.
והם מתאהבים ונישאים, אבל אז את נולדת כאן, כן. נכון? אבל בשלב מאוד מאוד מוקדם אתם בעצם חוזרים אל הבית הזה, נכון. עם סבתא.
נכון. תראי, ההורים שלי, ואני לא חושבת שזה סיפור כל כך יוצא דופן, זה אהבה רב תרבותית, ולמצוא מקום בעולם שיכול להכיל בנוחות ובזרועות פתוחות, שתי תרבויות כל כך שונות, זה היה ממש משימה כמעט בלתי ניתנת לגישור. אז הם היו בנדודים בין לונדון לקיבוץ, וכל מעבר כזה הביא איתו את האתגרים שלו ואת חוסר הסובלנות. ואת פערי התרבות, ואת פערי השפה, ואני לא מדברת רק השפה המילולית, יש שפה של גוף ושפה של נפש.
של תרבות.
ושל תרבות, שנפגשת בחריקה עם עולם שלא רוצה, שלא רוצה להשתנות, כדי גם כן להכיל את הצורה החדשה הזאת שבאה לתוכו. וזה היה מסע שלא, הוא נגמר טרם זמנו, אבל התנועה האחרונה, הטקט האחרון הזה שעשינו המשפחה לבארי, הייתה מתוך איזושהי הבנה שעכשיו משתקעים פה ועושים באמת מאמץ מכל הצדדים, גם מצד הקיבוץ, שתהיה קליטה מוצלחת. היא נפטרה מעט מאוד זמן אחרי זה.
כן. והילדות שם בבית ההוא, איך היא נראתה?
פשוט קסומה. זה זכור לי כמו עולם מוגן, שהעולם היה מלא בתחושה של פלא. הבית היה מלא בספרים, בתור ילדה מאוד מאוד אהבתי לקרוא, גם בתור אישה מבוגרת, אבל הכל היה מקום שהדמיון בו רץ חופשי, ודמויות מתוך סיפורים, הייתי גם ילדה עם דמיון מאוד מאוד פעיל, הכל היה מתערבב לי לפעמים, לתוך תחושת המציאות גם, אז אני זוכרת ילדות מאוד מאוד מוגנת, מאוד אהובה, מאוד מלאה בתחושה של הרפתקה. שהעולם הוא מקום של הרפתקה, שיש בו קסם, שאפשר לגלות אותו.
ואז את חוזרת בעצם לבית הזה ב-2014, והפעם עם מטרה להנציח אותו באיזשהו מקום, לתפוס אותו לפני שהוא...
בעצם נסענו לשם לחופש. זה הקרמה רצתה שאני אגיע לשם עם מצלמה, וכשהגענו לשם, הדודה שלי שגרה שם, אחותה שלי, היא נפטרה במפתיע. זה ממש במפתיע. בוקר למחרת שהגענו, היא נפטרה, למרות שהיא הייתה חולה במחלה קשה, אבל הייתה הידרדרות מאוד מהירה, והיא נפטרה כשהיינו שם. ואז מתוך השיחה עם הדוד שלי, האח תאום של אמא, הבנתי שהבית, שזהו, שנגמר ההסכם, זה היה מין הסכם דמי מפתח כזה, עם הבעלים של האסטייט. כולו. כל האזור שם, זה אסטייט כזה, דלויד בקר אסטייט זה נקרא, הוא בבעלות משפחתית, פרטית. והבנתי שזה לצלם או...
לאבד.
או לאבד כל גישה חזרה לשם.
ובאיזשהו מקום הפרויקט צילומי הזה גם מתווה את ההמשך שלך. הקריירה, הבחירות שאת עושה, נכון?
כן, לפעמים דברים מסתדרים ככה, ומשהו קורה והוא מניח באמת את התשתית לדברים שיבואו אחריו, וזה קרה הדבר הנכון מבחינתי. והפרויקט הזה שתיעדתי את הבית, ואחר כך הייתה תערוכה גם שנקרא, ככה The House.
ומה זה עשה לך הצילום הזה? אני הבנתי שזה הפגיש אותך עם עצמך באיזשהו מובן.
פעולת הצילום כשלעצמה הייתה מאוד מוזרה. זאת אומרת, להיות בבית שהגוף שלך מנהל איתו יחסים מסוג אחד, ואז להתחיל לעשות פעולה שהיא מסוג אחר, כן? כי לצלם זה, זה פעולה מאוד שונה מלשהות בסיטואציה. את הופכת להיות צופה מבחוץ. ואת חושבת על אור, ואת חושבת על קומפוזיציה, ואת מודעת לאיכויות שקודם לכן אולי הרגשת באופן סמוי. אז זה היה קצת מוזר. גם בדיעבד אני יכולה להגיד שהפרויקט הזה... כמו כל פרויקטי הצילום למעשה, הוא מרגיש כמו עולם הדימויים, הוא לא מרגיש כמו הבית שלי.
לא מרגיש כמו הבית שלך?
לא.
למה?
כי אני חושבת, עבורי לפחות שצילום לא, את יודעת, זה כמו שפה, היא מצד אחד מקרבת ומצד שני מאוד מרחיקה, ולהפוך, לתרגם מציאות וחוויה גופנית ורגשית אל תוך דימוי, זה פעולה שהיא שואפת אולי לקרב. אבל היא גם מתרגמת משהו למשהו אחר, והיא מרחיקה.
זאת אומרת שכשאת מביטה בצילומים של הבית, את מרגישה את הפער הזה בין הבית בתוך הזיכרון שלך, לבין איכשהו נשקף אלייך מהצילום?
כן, לבין העולם שיצרתי בתוך ה... שזה מוזר אגב, כי את יודעת, אנחנו עושות את הפעולה הזאת של לצלם. כן. אני קצת פחות, אני מודה, כדי לזכור.
בדיוק. ויוצא שבעצם קורה משהו הפוך, זה די... מאכזב אולי, לא? זאת חושה...
כן, כן, מאכזב זאת מילה טובה. אני מרגישה את זה מאוד מאוד חזק כלפי צילום, מאז אוקטובר אגב.
למה?
יש איזה ניסיון לאחוז במשהו, לזקק אמת של משהו, או להצליח להביע משהו מאוד מאוד עמוק ומשמעותי בעזרת דימוי, והדימוי נכשל. עבורי, כשאני יודעת איך זה הרגיש להיות שם, אני לא יכולה לדמיין שיהיה איזשהו צילום שיצליח לתפוס אפילו לא שביב של אמת. את מסתכלת על השתקפות, הזמן עבר, החוויה שהיא כל כולה בנויה מהתפרקות של שפה, התפרקות של דימוי, התפרקות של העצמי. איך דימוי שהוא דו מימד, בעל גבולות, ואת גם בדרך כלל מסתכלת עליו דרך הטלפון, נאמר, או דרך הטלוויזיה, זה מראש נועד לכישלון.
כן.
מבינה?
כן.
בסוף יש דימוי, אימג' שיש לו קשר למציאות.
כן.
נכון? היה פוטון שהגיע מהמציאות, פגש סרט צילום, פגש חיישן, הוא השתקף, הוא משהו של המציאות, אבל מה הוא?
נכון.
מה הוא של המציאות?
את מצלמת גם את פנים הבית, שם כאמור גדלת כילדה, את החפצים, יש שם מברשת שיער, יש שם חפץ שנראה כמו פסנתר כנף קטן.
כן.
מה זה?
תיבת נגינה.
תיבת נגינה מקסימה, אדומה. יש שם פסלון של איש על סוס עץ, יש מפית לבנה, מפית אוכל. כל פריט אוגר זיכרון ומשפחה, ויש שם תמונת ילדות שלך עם אחותך. ואז ישנה גם סדרת צילומים מן החוץ, שמחייה סבוכה, מטפסת, מסתרגת על קירות הבית, יש ספסל בודד ועלי שלכת שפזורים, פרחי הקמליה, תמונת רחוב, הכל נלכד בעין המצלמה בצילום שחור לבן. מדוע אגב?
מדוע בשחור לבן?
כן.
הבית הוא בשחור לבן, האובייקטים בצבע, אני באופן כללי, אני כל הזמן עוברת בין השחור לבן לצבע, ואני מרגישה שזה ממש בסדר שהם יקרו ביחד. שחור לבן יש לו איכויות ספציפיות, ואפשר להרחיב לגביהם, וצבע איכויות אחרות. שחור לבן, קודם כל הוא גם, הוא מסגיר מראש, אגב, יש בו משהו מאוד מאוד כנה, בזה שהוא מסגיר מראש את זה שזה דימוי. שהקשר שלו למציאות מוטל בספק, שיש פה מהלך פרשני, שיש פה דיבור על מושג. שזה משהו שהוא יותר גדול מהקונקרטי ומהזיכרון. יש פה באמת עולם שהוא אחר, ולפרויקט הספציפי הזה הרגשתי שהכנות בנוגע לפעולת התרגום הזאת שהצילום עושה, וגם מרחק הזמן שאני מביטה עכשיו על הבית שלי והופכת אותו למיתוס, מחזירה אותו לחיק הסיפורים על הרחוב הלונדוני, לסיפורים על שרלוק הולמס, זאת אומרת, הרחובות הלונדונים הם הרבה דברים חוץ מהזיכרון של סופי.
כן, זה קצת דיקנסי כזה.
כן.
נכון?
כן.
אבל כאספנית, כארכיונאית, ואולי את בעצם כאוצרת בטבעך, אמרנו שהאוצר הוא אחראי על האוצרות, את האוצרת של אוצרות הזיכרון של המשפחה.
כן.
ואת גם מרכיבה קולאז' מן החפצים, שחלקם הגיעו גם לתערוכה, אבל מחלקם יצרת קולאז' אחרי, אחרי מה שקרה. נכון. באוקטובר.
זאת בעצם העבודה היחידה שנוצרה, שעכשיו מציגה במי כסף ואדמת כוכבים, שמציגה שזו עבודה חדשה, אפשר לקרוא לזה ככה. היה לי בחדר שינה שלי בבית לוח של אותיות דפוס ישן עם הטבעה של לונדון, וזה באמת היה לי על הקיר, והייתי אוספת לתוכו אבנים וצדפים וכל מיני, וכל פעם מסדרת את זה מחדש, כמו סיפור, קצת סיפור חיי, וזה נעקר מהקיר, כי הקיר הזה מאוד מאוד ניזוק, וכל מה שהיה בפנים אף, נאבד, נשבר, לא יודעת, לא מצאתי חצי, ולקחתי את זה למלון, והרגשתי באיזשהו שלב שאני לא יודעת איך להתחיל שוב ליצור, שאני לא יודעת איך להתחבר שוב למקום הזה בתוכי שמצליח לדמיין, או שהמוח שלי והנפש, שאני לא יודעת איך ליצור הקשרים חדשים, הייתה בי תחושה נוראית ומסרסת מאוד של הכרות.
התפרקות.
של התפרקות של היכולת לנסח משהו שהוא רצף, שהוא נרטיב, וזה גם דבר שאני עדיין נאבקת איתו במובנים רבים, ואז באמת יצרתי את העבודת קולאז' הזאת, אמרתי לעצמי, בסדר, את פשוט תחזרי להתחלה.
כן.
תחזרי לשפה, לאלף בית.
ואז מה את מחברת? מה לקחת?
המגש הזה הוא מגש של אותיות, הוא מגש. זה היה מאוד סימבולי וגם מאוד משמעותי, וגם זה שהוא מחולק טעים-טעים, זה מין מאפשר לך רגע לא ליצור את החיבורים, לתת לחיבורים להיווצר תוך כדי תנועה, ולשים את הפרגמנטים הזה, האלה מתוך עצמי, ושהסיפור ייוולד מתוכם כבר, מתוך עצמו, מתוך התנופה הזאת, כן. של לשים דבר ליד דבר, נוצר קשר. Mm-hmm. כשהיינו בממד, רוקנו קופסת לגו. של תומאס, החדר של תומאס הבן שלי, רוקנו קופסת לגו, שפכנו אותה על הרצפה, והשתמשנו בה, כי היינו צריכים שירותים. ואז הייתה שם בפנים גולגולת קטנה של פליימוביל, מאיזה סט כזה שלו, של פיראטים, שלי של פיראטים. אז זה אחד הדברים הראשונים ששמתי בעבודה הזאת. ותרמיל של קליה, והדמות הזאת על הסוס נדנדה שצילמתי אותה, לפרויקט הזה של הבית, זה בעצם קישוט של עץ חג המולד, זה עבודת יד, זה היה של אמא שלי.
אז את הדבר עצמו.
את הדבר עצמו שמתי שם, ומטבע של 20 פנס משנת 1991, שזה השנה שאמא שלי נפטרה. וכמה בולים מהאוסף בולים של אבא שלי, ועבדתי עם מה שהיה לי במלון, עם מה שהוצאתי מהבית, ויצרתי סיפור, את הסיפור שלי, עד כאן, בצורה שהיא סיפורית, ולא רק שבורה ולא מאורגנת.
וכשאת רואה את הקולאז' הזה, את מרגישה שהדברים מחוברים יותר?
כן, כן. בצורה משמעותית אפילו.
התערוכה הזו, מי כסף ואדמת כוכבים, שמכילה כאמור רק חלק מן הפריטים וחלק מן היצירות, והייתה אמורה להיות מוצגת כאמור רק בסוף 2024, בסטודיו משלך, איפה שהיא מוצגת כרגע. את אמרת קודם ש... היא די דומה למה שזה תוכנן מראש.
נכון.
אבל היה בכל זאת משהו אולי ממה שהצלת כששבת אל הבית, שמצא עכשיו את מקומו כן להיות פה?
כן. כן, שאת שואלת, אז אני בעצם מבינה שכן. כשחזרתי לבית לראשונה ואספתי את הזיכרונות, את הזיכרונות שלי, אז עמד לי על הספרייה בחדר עבודה, ספר האגדות של האחים גרים, ומתוך הספר הזה, שהוא ממש אב קרס, ומלווה אותי מאז שאני ילדה, יש סיפור שאהוב עליי במיוחד, שזה הסיפור על האח והאחות, אם אני אתרגם את זה בתרגום חופשי, אח ואחות שנאלצים לברוח מהבית, והאח נהיה צמא, והוא שותה מנהר מקולל או מחושף, והוא מתחיל להפוך להיות כל מיני חיות. ובסוף הוא הופך להיות עופר הילים, והאחות שוזרת לו שרשרת מוזבת סביב הצוואר, והיא גרה איתו ככה ביער. הסיפור ממשיך וממשיך, אבל בתור ילדה זה היה באמת אחד הסיפורים האהובים עליי. אז פתחתי את הספר, ואני לא יכולה לתאר את תחושת הדחיפות גם, שאספתי את הדברים שלי, כי הרגשה שעזבתי איתה את הבית, אז גם חזרתי איתה ככה לבית, שזה מקום שצריך לעשות בו דברים מאוד מהר, ולעזוב שוב. ופשוט קראתי אותם, את הכמה עמודים האלה מתוך הספר, ולקחתי אותם איתי, וכשהלכתי יחד עם איתה לאוצרת, ולהתחיל להוציא טסטים להדפסות, ולבחור גדלים ומסגורים וכו' וכו', אז שיתפתי אותה שהדפים האלה אצלי, ושאולי תסתכל עליהם רגע, כי חשבתי למסגר אותם על כתיפה, ובאמת זה מה שעשינו, וזאת הייתה תוספת מאוד מאוד חשובה.
כי?
לתערוכה. כי אם התערוכה הזאת מדברת על מיתוסים ועל לא מודע קולקטיבי ועל איזה זהות אנושית היסטורית שמתגלגלת בתוך כל אחת ואחד מאיתנו, ממש בתוך הגוף, ועם זה אנחנו באים לעולם שלנו ומסתכלים על הספה, זה היה שורש, זה היה שורש. שורש לתוך בכלל איך דימוי יכול להתגלגל בתוך תודעה, בתוך זיכרון, בתוך זהות, כל כך הרבה שנים, ולצוץ מחדש במקום אחר, בקיבוץ בערי שבנגב, על הספה וה... המהלך הזה של סיפור של האחים גרים, סיפור היסטורי, שהוא גם כאן איזה פולקלור, הרי זה פחדים, מה זה האחים גרים? Mm-hmm. זה פחדים כל כך קמאיים וכלל אנושיים. כל הסיפורים שלהם עוסקים באיזה מצבים קולקטיביים של נכון. מה זה להיות אדם, פחדים קמאיים קולקטיביים, ואז לקחת את הסיפור הזה ובסוף למצוא אותו, לא באופן מלאכותי, באופן הכי אורגני שיש, מתורגם לתוך המבט שלי על הספה שלי. זה היה חיבור שמאוד שמחתי לזהות אותו בתוך עצמי.
ברגע הזה גם.
ברגע הזה.
זה כמובן מעלה את השאלות הקשות של האומנות שלך, היצירה שלך והאוצרות שלך בעתיד. התערוכה של אוסנת בן דוב, צל של ציפור חולפת, שהייתה תלויה בגלריה והוחדה עם המבנה באוקטובר, מדברת את השפה שלך, ככה נרגשתי, בית, חפצים... כלי מטבח, ירקות, בתוך קערות, נראה כמעט כמו ציורים של סזן. משהו במיקוד, בפרטים הלכאורה טריוויאליים של החיים, והאור כמובן שנופל עליהם. ומולה התערוכה אבק ודמעות, ובשמה באנגלית ימים לפני חשיכה שעצרת במשך שנה לצלם דניאל צ'צ'יק, והיא מוצגת כעת במוזיאון ארץ ישראל. גם שם אני מוצאת משהו מהרוח שלך. את גם בוחרת להשתמש במשפט מתוך הספר של קורמק מקארתי.
הדרך.
הדרך.
נכון.
לכל הדברים ברוכי החן והיופי שאדם מאמץ אל ליבו, יש מוצא משותף של כאב, לידתם ביגון ובאפר. כך את מצטטת, ומעבר לקשר המקרי או שלו, של שתי התערוכות האלה, לאסון ולהצגה שלהם עכשיו במקום חלופי, יש משהו בשפה האומנותית, גם אצל דניאל, שאני מרגישה שמדברת את הדימויים ואת מצב הרוח שלך, ואני רואה את זה גם בתערוכות נוספות שעצרת, גם זאת למשל של יובל אצילי, שיש בה מין ברבור על המיטה בחדר השינה, או צילומים של בחורים צעירים כאלה, אדוניס כאלה, שהם חבוקים או מלופפים עם ציפורים שונות, עם חסידה, עם דוכיפת, עם דררה, מוטה זמיר אגב הוא שמה של התערוכה, אז אפילו השמות, אי אפשר שלא להתעכב עליהם, צל של ציפור חולפת, אבק ודמעות, מוטה זמיר, זה במודע? את מחפשת יוצרים כאלה, יצירות כאלה?
אני במודע מחפשת יוצרים שאני מרגישה שיש פוטנציאל גדול מאוד לחיבור בינינו. אני לא תופסת את העבודה האוצרותית כפעולה הפקתית. בעיניי היא פעולה של חיבור נפשי מאוד מאוד עמוק של שני אנשים, סביב אומנות שרק צד אחד אולי מייצר אותה, אבל שהעיסוק בתוכן והמחשבות שמטרידות וההשראה, היא צריכה להיות דבר שמעניין אותי. היא צריכה לעניין אותי כי אני אוהבת לעבוד באהבה. אני אוהבת שהחיבור, חיבור של אהבה לאדם ולעולם הרעיונות, ואני גם רוצה להרגיש שיש לי מה לתרום, ושעולם הידע שלי, הרגשי וגם התיאורטי, הוא עולם ידע שיכול להיפגש באופן מועיל עם האדם שעומד מולי, וזה לא מקרי, כמובן,
כן.
שאת פוגשת אמניות ואמנים ואנשים יוצרים שעוסקים בנושאים שמעניינים אותך. מה שיותר מעניין אותי בזה, זה לא למה אותי כסופי זה מעניין, אלא העובדה שיש נושאים שהתרבות עכשיו מתעסקת בהם, או שהם מונחים עכשיו על השולחן של התרבות, של הרוח האנושית במדינת ישראל בעשר שנים האחרונות, ושאמנים שונים מתעסקים בזה מכיוונים שונים, ואולי אם עושים איזשהו מבט רוחבי, אז אנחנו יכולות לזהות שיש באמת נושאים שהם מטרידים אנשים, ושזה בא לידי ביטוי בתוך האומנות שלהם.
כי ממש הרגשתי ש... גם האור, גם האווירה, גם למשל אפילו הציפורים האלה, והשמות,
כן.
השמות שהם...
האמת שלא, כי הפתעת אותי עם יובל אצילי ומוטה זמיר, זאת באמת הייתה תערוכה נפלאה, ויובל הוא אמן שמאוד מאוד מרגש אותי, ואני אוהבת אותו המון המון שנים, גם כאדם וגם כאמן. אז יש באמת חוט שעובר, אני כן. חושבת שיש, את יודעת, יש רעיונות יורדים לעולם, בכל מיני מקומות בו זמנית, ולכל מיני תודעות בו זמנית, ואפשר לראות את זה באמת גם בנושאים שעכשיו האנושות מתחילה לטפל בהם, ברמה של איזה פעולות היא עושה, או ברמה של המצאות, הצילום נגיד הומצא בהמון מקומות בו זמנית, יש כל מיני התפתחויות כן. מדעיות וטכנולוגיות, וגם רוחניות
כן.
שקורות במקביל אנחנו... מסתובבות
כן,
בעולם עם,
עם
אשליה שאנחנו אינדיבידואלים, אבל אנחנו בסוף חלק כן. מרשת.
רשת, כן. רשת, חוטים
כן.
מחברים.
נכון.
ולכן גם עולה בי התאייה על היכולת להמשיך את האוצרות, להציג במקומות החלופיים, להקים את התערוכה שהושמדה של אוסנת, להציג את התערוכה של דניאל, להקדים את התערוכה שלך, מה זה דורש ממך? כי מעשה עוצרות דורש המון אנרגיה ותשומת לב נפשית וריכוז. כמו שאמרת, זה לא הפקה.
לא.
זה מעורבות נפשית
נכון.
ומסירות. ובחודשים האחרונים את במצב של הישרדות.
כן.
קודם כל נפשית. וכמובן גם כל הקיום הפיזי במקום הרעי, עם שלושה ילדים ובן זוג. והדומסטיקה הכי בסיסית ומובנת מאליה... נעשתה בלתי אפשרית, אז איך את עושה את זה? איך את בכל זאת מצליחה להיות בשביל האומנים, בשביל היצירות שלהם, וגם בשבילך, כמי שעוצרת להם את התערוכה?
כן. אני לא יודעת לעשות משהו אחר. לעשות אומנות זה לא כמו ללכת, זה לא משרה, כן? זה עניין של זהות. זה תפיסת עולם, זה מבנה זהותי מאוד מאוד עמוק. זה איך את מסתכלת על הדברים, איך את מוצאת בהם פשר, איזה משמעות יש ללהיות חיה, איזה משמעות יש ללהיות חיה אחרי שהכל חרב. והעיסוק הזה בעבודה המשותפת עם האמנים המדהימים האלה, שגם שניהם אהובים עליי כחברי נפש, ואני קשורה אליהם בכל מיני סוגים של מערכות יחסים. זה לא מערכת יחסים רק מקצועית בתוך עולם האומנות. יש חיבורים אנושיים מאוד מאוד עמוקים. אז החיבור הזה והיכולת להתחבר אליו, היכולת להרגיש אותו, היכולת לחשוב מחשבה שהיא לא זיכרון של רצח או מילים אחרונות של פרידה, ולהסיט את המבט אל הפנים של האנשים האלה שאני אוהבת, ואל תוך העשייה שלהם שיש בה תקווה, זה היה מציל חיים.
אבל זה דרש ממך איזושהי התגייסות מסוימת, כן. אנרגיה נוספת, להצליח בכלל לקיים את זה?
זה דרש הרבה מאוד התגייסות, ברור, את צריכה להקים. אבל בכלל כן. לקום בבוקר ולחיות, זה דבר שדרש נכון. התגייסות בעת ההיא. הייתי צריכה לקום בבוקר ולהחליט שהיום אני חיה, ולא רק שורדת, אלא חיה, ומוצאת משמעות, ומוצאת במה להאחז, ומוצאת עבור מה שווה להיות כאן, ועבור מי שווה להיות כאן. ובאופן מוזר, או לא מוזר, את יוצאת מהאירוע כזה, והנפש והגוף מוצפים באדרנלין. יש מצב רגשי כן. מאוד לא נינוח, ומאוד מאוד של עוררות מאוד מאוד גדולה, וכי את במצב של fight or flight, והדבר הזה, המצב הנפשי הזה, את מגיעה איתו למלון בים המלח, והוא צריך להתפרק איכשהו. זה לא מצב של כיבוי מערכות, ההפך, את במצב הישרדותי, וכל האנרגיה הזאת, הייתי צריכה להשקיע אותה במקום כלשהו. אז היא הושקעה שם, ללחם חזרה על החיים באופן
כן,
הזה.
חיים עם משמעות.
כן.
כן. בעצם למין הרגע הראשון, כמו שאני חוויתי ככה לעקוב אחרייך, מהרגע הראשון שבאמת צפיתי בך באותו ראיון בטלוויזיה שטלטל אותי, אני חושבת שזה היה הרגע הראשון בשבילי לפחות ש... את יודעת, אנחנו שאנחנו במעגלים החיצוניים, כל התגובה לדבר הזה היא... הייתה מאוד... אני מדברת בשם עצמי כמובן. אצלי הייתה מאוד מושהת. כאילו הראש הבין, והנפש לא הייתה שם. וזה הכעיס אותי, הפער הזה, בין מה שאני אמורה להרגיש, ואני לא מצליחה להרגיש. ואז היה שפתאום ראיתי אותך, וזה היה הרגע שזה נפרץ. אז היית מאוד משמעותית. בעצם למין הרגע הראשון, ראיתי אותך מתרוצצת מתערוכה לתערוכה, ואני תוהה מה עלול היה לקרות אם תעצרי.
בשבועות הראשונים הצעירה הייתה דבר מאוד מאוד רע בשבילי. הדבר שהייתי צריכה לא להסתכל עליו היה מאוד מאוד אלים ומחלה. והייתי צריכה להשקיע מאמצים מאוד מאוד גדולים, לא להסתכל לשם. זה קצת כמו המדוזה. הרגשתי שאני מסתובבת עם מדוזה.
וואו.
עכשיו היא יושבת בתוכי. ואם אני רק אשאיר מבט אליה, אז החיים שלי הסתיימו.
תהפכי לאבן.
אני אהפוך לאבן במובן הזה שאני אדרדר לתוך תאומות השיגעון. שלא יהיה, זה היה ממש מלחמה על בריאות הנפש שלי, ועל היכולת שלי לשמר איזושהי עבודה נפשית, רגשית, מנטלית, בריאה, שאני מכירה אותה מתוך עצמי, ולהאחז בה חזק, כי מה שעומד כנגדה זה דבר שהוא כל כך מפרק, שאסור להסתכל עליו.
ואסור לעצור.
ואסור להסתכל אחורה, ואסור לעצור.
האומן מושיט לנו בחפות ידיו זיכרון רך וחלומות בהקיץ, עלים נחים על מים נקיים, קרן שמש אחרונה מרצדת, שמיים כחולים עומדים מעל בית, נקודות אור זורחות בתוך מה שקלה. אלו כוחות פנימיים שבכוחם להדוף את המוות ולעמוד מול כוחות הפירוק. רגעי חמלה וחסד מסרטטים קו עדין, אך נחוש, מפה דרכים אל ההתחלה של זריחה. רוח שקטה שאם נטה לאוזן, תוביל אותנו חזרה אל חוף של עולם חדש. ככה את כותבת על התערוכה של דניאל,
כן.
זה מדהים פשוט, הטקסט הזה.
תאמיני לי, אם אני אגיד לך שכתבתי את זה קודם. ממש מזמן.
וזה מדהים.
נכון. אני חושבת שמה שמדהים אגב, זה שלפעמים יש אומנות שנעשית, והצופים שלה, או הקהל שלה, או מי שצריך לשמוע אותה, הוא לא נולד אפילו לפעמים, כן? זה מין מקום שיכול לשבת בעולם ולחכות לאדם הנכון, בזמן הנכון, שיקרא את הטקסט הזה, ושיפגוש את המחשבה הזאת, ושיפגוש את הרעיון הזה, ואני מרגישה שדניאל, התערוכה שלו היא כל כך נפלאה. הוא עשה עבודה כל כך מרגשת ומשמעותית, וכל כך נכונה לעת הזאת, שזה מדהים בעיניי שיכולנו במשך שנה וחצי לטוות עולם, שהוא עולם של אחרי המשבר, אבל הוא עולם כבר מוגן, הוא עולם שיש בו שקט, ושהמציאות תאפשר לדבר הזה להתגלם בתוכה, ועכשיו יושב במוזיאון ארץ ישראל, שפתחו בנדיבות רבה כל כך את שערי המוזיאון לגלריה, יושב המקום הזה ומזמין אנשים לתוכו בשעה שבעיניי זה בדיוק.
זה הרגע.
זה הרגע שהתערוכה הזאת צריכה להיות, אני אפילו לקרוא לתערוכה זה קצת להמעיט אפילו, מאיך שאני תופסת, זה מרחב, זה מרחב שיש בו ריפוי, זה מרחב שהוא אמנם שבור, אבל גם באמת תמונים בו, הרגעים האלה שבסוף, כשאת נמצאת במשבר מאוד 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 עמוק, והרגשתי את זה מאוד על בשרי, בסוף זה מה שיש לך להיחס בו.
ואת מוסיפה עוד, העבודה לתערוכה שהחלה מפענוח וזיהוי רעיונות שנמצאים בלב עבודתו, הפכה למצב הדברים במציאות של לאחר 7 באוקטובר, והנה מוצעת אפשרות לשבת בלב המרחב הזה, בליבו של המשבר, בעין הסערה, לשבת בדממה שהיא מציעה, ולהיזכר יחד שיש אפשרות גם לחלום.
נכון. נו, מה יש להוסיף אחרי המילים האלה?
אני השתהיתי על האפשרות הזאת של חלום, שאת כותבת ומציעה לצופה. את, שנקראת בבת אחת באכזריות בלתי נתפסת, מתוך חלומותייך, שביתך המוגן, הרך, המשפחתי, הפך בין רגע למלכודת מסוכנת, ודלת, רק דלת עמדה ביניכם לבין הכיליון או גורל החטופים בעזה, ובכל זאת את לא מוותרת על החלום.
תראי, חלום זה דבר מדהים, כן? הוא גם כל כך רלוונטי למחשבות שלי עכשיו. מה זה טראומה? מה זה המרחב העקר הזה? אין בו חלומות, אין בו חלום. בטראומה, אין נרטיב, אין תקווה, אין אהבה, והיכולת לייצר מרחב שהוא מאפשר את הדבר הזה, מה קורה? את הולכת לישון בלילה ואת חולמת, כן? אבל אולי יש לך גם סיוטים מאוד מאוד גרועים. היכולת הזאת לחלום היא חלק ממש מרכזי בלהיות אנושית. אני חושבת, ולהתחבר חזרה למקום הזה בעת הקשה הזאת, הכי קלישאתי לקרוא לזה גם העת הקשה, כן. אבל זה מין, זה זמנים ש... כן. שטובעים ממך הישרדות, ולא חלימה, ואני מתעקשת על זה, כי את יודעת, העתיד יגיע, אם נרצה או לא נרצה, הזמן יחלוף, אבל אם אנחנו לא נחלום עכשיו, ונבנה את התשתית, וניצור את המסגרת, ונניח את המצע, ונבנה חזון, אנחנו נגיע אל תוך העתיד, ושום דבר לא ישתנה.
ואולי נאבד את היכולת לחלום, או נשכח איך חולמים.
נכון. ואז מה יהיה?
וזה מעניין כי הצילומים שלך, שכאמור צולמו לפני, עד ממש רגע לפני חלקם,
נכון.
בבית על הספה, הרכה, מוארת מעט דרך הווילון, הברבור, האופר, התנשמת, את וביתך הישנות, לי הייתה תחושה שהצילומים נוצרו תוך כדי חלימה, או שזה הצצה לחלום פרטי.
חלימה. נכון. של מי החלום אבל? מי זאת שישנה? הרגשתי, ואני גם מאוד מתחברת למחשבות האלה של יונג, ואני גם באמת קוראת ככה בכתבים שלו ובדברים שנכתבו עליו מאז אוקטובר, כאילו הקונספט הזה של חלום ושל מרחב שהוא יותר גדול ממך. שהוא רחוק מהמציאות, אבל שהוא גם מאוד שייך לכולם. לא מזמן הייתי בסדנת חלימה בתערוכה שלי, והנשים שהשתתפו, שיתפו בחלומות שלהם. יש חלומות שהאנושות חולמת מאז ומעולם. מאוד דומים. יש תמות שחוזרות על עצמם.
הארכיטיפים, כן.
נכון, אבל אפילו בחלום יש חלומות על אובדן שיניים. כן. יש חלומות שפתאום את מוצאת עצמך לא לבושה במרחבים ציבוריים, יש חלומות שאת עפה. יש איזה מין מושגים כאלה שמסתובבים לנו בתוך הנפש ומחברים אותנו למין האנושי מתחילתו. אז החיבור הזה לזמן ולהיסטוריה זה דבר שהוא, אגב, כוחות פנימיים שעומדים בפני כוחות הפירוק, זה אחד מהכוחות הפנימיים שלי. להתחבר למקום הזה שהוא שייך לכל הדורות של בני האדם, ששייך לכוכבים, ששייך להתחלה של הכל.
אבל יש שם בצילומים האלה, זה באמת קומבינציה של דברים, זה גם הפריטים, האובייקטים שבחרת לשים על הספה, באמת הברבור והאופר והתנשמת, שהם באמת מעולמות אחרים, והם פתאום יש על הספה בבית. כמו שאמרת, זה לא המקום הטבעי שלהם, זה מין שילוב היברידי כזה של מישהו שהוא לא במקום שלו, אבל נראה מאוד במקום שלו.
נכון.
זה נראה כאילו שהוא היה שם מאז ומעולם. והסתירה הזאת, והאור באמת, והווילון, והשינה, הכל, לא יודעת, יש איזו ציפה. זה מה שאני מרגישה, אכן אמרתי לך אתמול ש... הייתי יכולה לשבת ולהסתכל בזה ימים, כי זה מאפשר איזה מצב כזה של נים לא נים, כן. לא בדיוק על הקרקע, משהו צף.
כן, הוא פשוט מעל המציאות.
כן.
הוא בעולמות של המטאפיזיקה.
סיפרת קודם על האוספים ששמרת על חפצי הזיכרונות שהבאת איתך מן הביתה ובלונדון, ובהם גם קונחיות וצדפים שאיתם את יוצרת בעזרת טכניקה של בינה מלאכותית, מראות של עולם קדמוני, ימי, משהו בין צדפה לגביש, לתכשיט, לברבור, כשאת מנסה לחקור את החומר, את הטבע, את גבולות החור השחור, את המצב השברירי בין ליפול או להיאחז, אופק האירועים, Event Horizon קראת לסדרה הזאת, שהיא מהשנה האחרונה, נכון?
כן.
ושוב, היא בלי דעת מתכתבת, נוגעת, רלוונטית עד כאב, לאירועים הקשים כל כך שאת וכל תושבי האזור שנפגע חוויתם ועדיין חווים, ומאחר שהבנתי ממך שיש באומנות שלך לא רק יצירה של אסתטיקה ושל מתן צורה לשאלות ולתחושות, אלא גם רצון לחקור, תמיד לחקור, את הבית, את האימהות, את הזיכרונות, את הכאב, את גבולות האופק, את מבנה החומר, את יצורי הים בקרקעית, את מאחורי הקלעים אפשר לומר של הוויה לא רק של בני אנוש, אלא של קיום, נכון, של טבע.
נכון, נכון, זה ממש מדויק מה שאמרת. הגוף עבודות הוא מציג במסגרת תערוכה במוזיאון האדם והחי ברמת גן, אבל את יודעת, הכל קשור גם בתוך היצירה, מחשבה מולידה מחשבה ויצירה מולידה מחשבה, כי זה מין עץ שמסתעף לו ולפעמים נהיה יותר ויותר כמו ורידים. או כמו ערוץ נחל, כן? מדי פעם את מתחילה לחקור איזה נקיק קטן, ובאיזשהו אופן, ככל שאני מתקדמת קדימה, אז אני גם קצת יותר חוזרת אחורה בזמן, והתחיל מאוד מאוד להטריד אותי, לא במובן של חוסר נחת, אלא שהעסיק את המחשבה שלי, המחשבה על, את יודעת, חיים. איך הם התחילו, החיים האלה? מה הסיפור שלנו כבני אדם? זאת אומרת, יש בכל זאת משהו פלאי, בעצם זה שאנחנו תודעה ערה על סלע, באמצע הריק הגדול הזה, והיקום הוא מקום מלא בסודות, והסודות האלה גם נמצאים בתוך הגוף שלנו, וסקרן אותי ללכת אחורה בזמן, והממשקים האלה גם עם תיאוריות מדעיות, ואיזשהו דיבור מדעי, אני מרגישה שמאוד מעורר בי השראה, אז אני מרגישה שאנחנו חוקרים, גם אמנות וגם מדע, חוקרים את אותם הרעיונות, מה המשמעות, מאיפה הגענו, לאן אנחנו הולכים, ונושא של זמן, של התחלה של חיים, של פוטנציאל לחיים, ושל היברידיות, וכל מה שכבר ציינתי שמעסיק אותי, אז הוא פשוט קיבל מין פנים כאלה, ובאמת יצרתי עולם שמתחיל מאפס, או שהוא עדיין לא נמצא בשלב שהוא חי לגמרי. הוא קצת בין לבין.
להגיע אל המקום הראשוני הזה, מעשית.
אז את חולמת אותו, בתור התחלה. צריך לחלום.
ומה חלמת? גביש? צדפה?
זה נולד מתוך מחשבה, כשאת קוראת על איך המדע לפחות מסביר את ההתחלה של החיים, אז יש כל מיני תיאוריות, חלקן מעניינות יותר או פחות, אני גם לא מרגישה שום צורך להצמד לנרטיב מדעי, כן. אבל זה רעיון. הרעיון של גביש, למשל, שהיא צורה שמשכפלת את עצמה, ועל זה בעצם הבסיס של השכפול של הגנים, ואחר כך איך גביש יכול להפוך להיות צדפה, ויכול להפוך להיות נוצות, ויכול להפוך להיות מין יצור היברידי כזה שנמצא על הסף, בין להיות דומם לבין זה שנדלק בו האור של החיים. מה זה הדבר הזה בכלל, שהוא הופך משהו לחי? איך את תופסת אותו? אז המצב סף הזה, אגב, השם אופק האירועים, זה גם הסוף של הידע וגם התחלה של ידע חדש, אבל זה גם מין מרחב לימינלי, במובן הזה שהוא לא כאן ולא כאן. הוא בתוך העולם, אבל כבר מחוץ לעולם. ובדיעבד מאוד שמחתי שיצרתי את החלל הזה, כי מצאתי את עצמי נפשית, עם איזשהו מרחב בתוך התודעה שלי, שכבר יודע שחיים נוצרים מכלום, שאני גם אצליח.
ושוב, כשאת חושבת עליהם עכשיו, הן מקבלות משמעות נוספת?
נוספת במובן של, וזה האוצרת של התערוכה, ניב נודלמן המדהימה מכולן, שהיא גם חברה מאוד מאוד קרובה שלי, אי אפשר היה לפספס את סמיכות המקרים, או את הקשר המשמעי של הסינכרון בין זה שבמשך חודשים ארוכים עבדתי איתה על איזשהו עולם, ואז, אני רוצה להגיד, ואז הייתי צריכה אותו. ואז הייתי צריכה את העולם הזה. את המקום שעכשיו מייצג אותי, או אותה, או אותנו. זה היה משהו לחשוב עליו, ששתינו באמת התעכבנו עליו בשיחות בינינו.
אז את לפעמים מסתכלת על העבודות האלה כדי לקבל מהם איזה חיבוק, לא יודעת, נחמה.
חיבוק זה מילה יפה. אני שואבת מהם תקווה. אני שואבת מהם תקווה. כי המהלך המחשבתי הזה של להבין שחיים זה דבר מאוד מאוד קשוח. חיים נוצרו כנגד כל הסיכונים והסיכויים, כן? בתנאים קשים מאוד של טמפרטורה ולחץ, ונוצרו, הם הגיחו. אז מקודד כבר לתוך הגוף שלנו איזושהי יכולת הישרדות במצבים מאוד מאוד קיצוניים. ואחרי ששנה שלמה התעסקתי והפנמתי וחקרתי וחלמתי על הרעיון הזה של החיים יכולים להיווצר מחיבורים לא סבירים, אז אני מרגישה שזה משמש אותי עכשיו.
סופי, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך את השיחה הזאת איתך גם בשבוע הבא. מאחורי הקלעים הפעם עם האוצרת ומנהלת הגלריה של בארי, סופי ברזון מקאי, ששרדה עם משפחתה את הטבח של 7 באוקטובר, על יצירה ואוצרות אחרי האסון. כאמור, חלקה השני של התוכנית ישודר בשישי הבא ב-6, השידורים החוזרים בשבת וברביעי ב-2 בצהריים, וכמובן זמינים להאזנה גם בהסקט באתר כאן ובספוטיפיי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. להתראות.